היי, אתם על האינטרסנטים, פודקאסט הכלכלי של דה מרקר עם סמי פרץ ואיתן אבריאל. בולען קטן שנפער בכביש במרכז תל אביב הצליח לשבש את המדינה, וגם את הקלטת הפודקאסט הזה. ולכן אנחנו מביאים שידור נוסף של פרק 562, שעסק במחלוקת הגז מול לבנון, על הסיכוי שהיא תוביל למלחמה בחגים, וגם על הכסף הגדול של מכבי חיפה. האזנה טובה.
שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
היי סמי.
יש לך איזה הערה על השיחה אתמול עם אנדרו אביר.
כן, כן, כן. היינו שיחה ארוכה עם אנדרו אביר.
המשנה לנגיד בנק ישראל.
המשנה לנגיד בנק ישראל שביקש, ואנחנו קיבלנו את זה בברכה, להסביר את מדיניות בנק ישראל והעלאת הריבית של 3/4% מה-48 שעות האחרונות. שתי הערות לגבי הדברים שנאמרו שם, שתי הערות ביקורת. אחד, אני חושב שבנק ישראל קצת התחמק בכל הנושא הזה של הנדלן ששאלנו אותו, האם בנק ישראל עושה מספיק? הוא בגדול העביר את כל הכדור למגרש של הממשלה ואמר שזה בעיה של היצע. אני חושב שזה לא מדויק, אני חושב שיש מספיק אירועים שקרו בעבר בישראל ובעיקר בעולם שהוכיחו שאם עושים צעדים של הגבלה, של מיסוי, דברים נקודתיים כאלה ואחרים, הרבה מדינות הצליחו קצת להרגיע את השוק כשהם אסרו על זרים לתקופה מסוימת לקנות נכסי דיור.
אגב, זה גם במגרש של ממשלות, בנק ישראל לא יכול לאסור על זרים.
הוא לא יכול להטיל מס, אבל הוא יכול לעשות כל מיני דברים שיקררו את השוק, וזה קצת ראש קטן לטעם. מי לבוא ולהגיד שזה 100% בעיה של הממשלה בצד ההיצע. ודבר נוסף, אנחנו שאלנו אותו גם על הנושא של הרווחים של הבנקים, והוא אמר וטען שבנק ישראל פועל ופעל בתחום הגברת התחרות בין הבנקים. אז שוב, אנחנו רואים ופרסמנו את זה הבוקר כאן בדמרקר, בעיתון ובאתר, שיש למעלה מחצי טריליון של שקלים שיושבים בחשבונות העו"ש של המדינה, של האזרחים, שלא מקבלים שום ריבית זכות.
ועכשיו כשהריבית עולה, היינו מצפים שיתנו לנו משהו, תנו איזה פירור.
אז זה לא בלתי אפשרי שבנק ישראל ינחה את הבנקים לתקשר עם הלקוחות שלהם ולהגיד להם, או אפילו לקבל, נניח אפילו החלטה, נקרא לזה וולונטרית, שהם משלמים ריבית זכות אוטומטית על העו"ש, ומי שבאמת לא רוצה לקבל את הריבית הזו, או שרוצה גמישות מדקה לדקה וזה לא מסתדר, אז שיחתום שהוא מוותר על זה. זאת אומרת, לעבוד הפוך ממה שיש עכשיו. רק החלטה אחת כזאת יכולה להעביר מיליארדים של שקלים מהרווחים של הבנקים אל הציבור.
אגב, ומי שיטען, מה אתם מצפים שבנק ישראל יתערב בדברים האלה? אז הייתי אומר רק הערה אחת, למה כן מצפים אלו להתערב בשוק המתח, ולהתערב כשיש משבר, ולהתערב פה, ולהתערב שם?
בוודאי.
אז שזה טובת הצרכנים, לא כדאי שהוא יתערב, הכל להשאיר לשוק, נקודה למחשבה. טוב, תשמע, הספקנו כבר לשכוח מסבב הלחימה האחרון בעזה, שהיה ממש רק לפני שבועיים, אבל ייתכן שלפנינו סבב לחימה הרבה יותר משמעותי מול החיזבאללה, כך לפחות מעריך ראש אמן לשעבר אלוף במילואים עמוס ידלין. הוא טוען שיומי חיזבאללה לפגוע בנכסי האנרגיה של ישראל, אותה אסדת קריש, והניסיון שלו לצבור הון פוליטי בלבנון, עשויים לגרום לו לחזור על השגיאה של 2006, אותה שגיאה שהביאה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה. אנחנו נדבר עם ידלין.
בוא נעבור למשהו הרבה הרבה יותר משמח.
כיפי.
מה דעת, חבר כיפי גם.
בעיקר אם אתה אוהד מכבי חיפה.
אם אתה אוהד מכבי חיפה, קצת פחות אם אתה לא אוהד מכבי חיפה, ובסדר. אבל היום מי שלא קופץ הוא ירוק, והישג ספורטיבי וכלכלי יוצא דופן באמת אדיר למכבי חיפה, שהצליחה לעלות אתמול לשלב הבתים בליגת האלופות בכדורגל. הפעלה לשלב הזה תפגיש אותה עם הכוכבים הגדולים והעשירים בעולם, עם הקבוצות הטובות בעולם, צריך לקוות, עם ההגרלה שתהיה מחרתיים, ועם בעיקר הרבה מאוד כסף, משהו כמו 100 מיליון שקלים, פחות או יותר מובטחים כבר עכשיו. אנחנו נבדוק עם עוזי דן מה זה יעשה לכדורגל הישראלי, ומי ירוויח מזה, וגם מי יפסיד מזה.
כן, ועוד סיפור קטן, אבל גדול לסיום. יצרנית המסגנים אלקטרה מתגאה במהפכה הסביבתית שהיא מובילה, והיא אף מובילה קמפיין פרסומי שקורא לצרכנים לרכוש את המסגנים שלה כדי להיאבק במשבר האקלים. אבל היא ספגה לאחרונה כנס של קצת יותר מ3 מיליון שקלים ממשרד האנרגיה, בגלל מחירה ושיווק של מסגן שנמצא מזיק במיוחד לסביבה עקב צריכת אנרגיה גבוהה מדי. לי ירון, כתבת הסביבה של הארץ, תספר לנו על ההסתבכות הזו. יאללה, מתחילים. שלום לעמוס ידלין.
שלום.
אלוף במילואים, ראש אמן, חוקר בכיר במכון בלפר באוניברסיטת הרווארד. תשמע, משך את תשומת לבנו משהו שאמרת לפני יומיים, ציוץ. אתה אומר, סבירות גבוהה שנסראללה הולך לחזור על שגיאת 2006, איומי חיזבאללה לפגוע בנכסי האנרגיה של ישראל בים התיכון, הפכו לאחרונה עניין שבשגרה, ומוסברים לרוב כניסיון לצבור הון פוליטי בלבנון, להצדיק את נשק הארגון, ואתה אומר על ממשלת ישראל לעשות מאמץ להימנע מהסלמה, אך בה בעת להיות מוכנה לפריצתה. עכשיו, אתה יודע, המושגים האלה, סבירות גבוהה, סבירות נמוכה, הם חלק באמת מהמיתולוגיה הישראלית. כשאתה אומר סבירות גבוהה, זה נשמע כאילו אוטוטו יש פה רקטות. תסביר לנו.
אתה מפחיד אותנו במילים אחרות. רק עכשיו נגמר סיבוב, חשבתי שנוכל לנוח להמשך הקיץ.
לא, זה ממש לא אותו סיבוב. החברים בג'יהאד האסלאמי, כבודם במקומה מונח, אבל כמו שראיתם, אף ישראלי אפילו לא נפצע קשה. והחמאס הוא חזק מהם 10 מונים, וחיזבאללה חזק 10 מונים מהחמאס. ולכן, אימות עם חיזבאללה הוא עניין הרבה הרבה יותר רציני. עכשיו, אני לא אמרתי שבסבירות גבוהה תהיה מלחמה, אמרתי שהסגנון של נסראללה והמוזיקה שהוא משדר, הוא לא שידר אותה 15 שנה. 15 שנה הוא ישב בבונקר, והרתעה מאותה מלחמה מושמצת, שהיו בה הרבה מאוד תקלות, שמלחמת לבנון השנייה היא השיגה הרתעה ארוכה מעבר למה שכל אחד מאיתנו חשב. ויכול להיות שההרתעה הזאת, כמו כל הרתעה אגב, יש לה תאריך תפוגה.
כן.
תאריך תפוגה. ונסראללה מרגיש גם איזשהו ביטחון עצמי שנובע מההצטיידות המשמעותית שלו בשנים האחרונות. גם בטילים יותר ארוכים ויותר כבדים ויותר מדויקים. גם במטוסים ללא טייסים. גם הוא קיבל הגנה אווירית, סוללות נגד מטוסים שהוא עוד לא הפעיל אותם. אבל הוא יכול להפעיל אותה מול מטוסים שלנו.
לא, אבל מה זה משרת? זה שיש לו הרבה אמצעים על הכיפק, אבל נגיד שהוא נכנס לאיזשהו סבב, והוא חוטף, ואנחנו חוטפים, בסופו של סבב כזה, שאנחנו לא יודעים להעריך כמה זמן הוא יימשך, מה זה משרת אותו בלבנון? זה מחזק אותו, או שזה דווקא מגביר את התיעוב כלפיו בקרב לבנונים שמוצאים עצם נפגעים מהסבבים האלה?
תראה, נסראללה הוא הגוף הפוליטי והצבאי הכי חזק בלבנון. זכות הקיום שלו היא שיש לו צבא פרטי שלא שייך למדינה, ואת הצבא הזה הוא חייב להצדיק. וכדי שהוא יצדיק אותו, הוא צריך להסביר איך הוא מגן על האינטרסים של לבנון בזכות הצבא הזה. כי ישראל לא שמה במיוחד לב ולא נלחצת מצבא לבנון, אבל הוא יש לו צבא משמעותי, והוא צריך להצדיק אותו, ולכן הוא שומר עילות פתוחות.
כן, אז במקום חוות שבא, עכשיו הוא מוצא את נכסי הגז.
היה לו חוות שבא, היה לו את נושא הטיסות הישראליות, יש לו ויכוח גם קצת על הגבול היבשתי, הוא כל הזמן מחפש עילות כן. פתוחות.
בים, ביבשה ובאוויר, ועכשיו זה בים.
אבל שהוא יוכל להצדיק אותם לעם הלבנוני, הוא אומר, תראו, הכלכלה שלנו מתמוטטת. אתם אומרים שזה בגללנו, בגלל חיזבאללה, העולם לא עוזר לנו, וזה נכון. הבנק הבינלאומי, צרפת, ארצות הברית, לא מוכנות לעזור ללבנון, כל עוד חיזבאללה קובע מה קורה בלבנון. אז הוא אומר, יש לנו מאגרי גז, הישראלים גוזלים אותם, ולדעתי הוא מנסה לשים את עצמו באיזה win-win כזה. אם ההסכם יהיה כזה, שישראל תלך לקראת לבנון, והלבנונים יוכלו להגיד, תראו איפה התחלנו את המסע ומתן, תראו איפה גמרנו, הוא יגיד, בזכותי, בזכות האיומים שלי, הישראלים נבהלו, בזכות האיומים שלי, אנחנו קיבלנו הרבה יותר גז. אז זה ווין אחד. הווין השני, שכמו שאמרת, יש בו גם סכנה, הוא להגיד, אני איימתי, עשיתי איתם יום קרב, הראיתי להם מי אני, נפלו טילים בתל אביב, לא רקטות כמעט חסרות דיוק ומשקל, אלא רקטות שלי בתל אביב, והוא יכול לקוות, ופה אני חושב, וזה היה הציוץ שלי, שהוא ישגה. הוא מנסה לעשות משהו שהוא יום קרב מתחת לסף מלחמה. אז הוא חשב שהוא יחטוף את החיילים, ובזה זה ייגמר. ואני אומר, זה אותה שגיאה הוא יכול לחזור ב-2006, כי אם הוא יפגע קשה בתל אביב, ויהיו לנו הרוגים, ישראל תהיה חייבת להגיב, ויש בישראל הרבה מאוד אנשים שאומרים, הגיע הזמן לחדש את ההרתעה, הגיע הזמן לפגוע לו בנכסים החשובים שלו, בהגנה האווירית, בטילים המדויקים, במלטים שלו, כי האיום הזה מתי שהוא יבוא לנו, ואנחנו צריכים לטפל בו בזמן שנוח לנו. ולכן אני חושד שנסראללה יעשה את הטעות, וטעויות אפשר לעשות גם בצד הזה, ונגיע למלחמה שאף אחד לא רוצה בה. לא נסראללה ולא אנחנו.
מה יכול להיות האירוע, סגנון חטיפת החיילים על הגבול ב-2006 יכול להצית דבר כזה? זאת אומרת, צריך גם משהו טקטי נקודתי.
אז תראה, ארבעה מלטים שהוא שלח, מזלטים, מלטים, בחודש שעבר היו לא חמושים.
לעבר קריש, כן? לעבר מאגר.
לעבר קריש. כן. הוא רצה להשיג את ההישג התעמולתי של, הנה, הייתי מעל קריש, צילמתי אותו, תיזהרו הישראלים, פעם הבאה זה יהיה חמוש. הוא ינסה לבחור איזשהו תרחיש שבו אך פעם משהו פוגע בקריש. אם הוא מספיק חכם, זה לא יהיה ראש נפץ שיגרום לאסדה הזאת לעלות בלהבות, אבל עצם הפגיעה תשדר עוד פעם מבחינתו ניצחון תעמולתי ועזרה נוספת לישראל. זאת אומרת, זה עוד פעם דבר שהוא יכול לכוון למשהו קטן, אבל אנחנו יודעים שלפעמים זה התפוצצות יותר גדולה. מדברים על גז, גז יכול לעלות ולהתפוצץ בלי שמי שתקף יתכוון.
בוא נלך עם הדבר הזה עוד חצי צעד. והיה וזה מה שקורה, ותמונות, וזה פותח את המהדורות וכן הלאה. בוא נחזיר את הכדור למטכ"ל ולראש הממשלה ולשר הביטחון, באמצע קמפיין בחירות, עם צורך להראות נחישות צבאית וביטחונית, כפי שמקובל אצלנו ערב הליכה לקלפי. זה אומר מלחמה?
אז עוד פעם, נסראללה יכול פה לעשות שני שיקולים. אחד, להגיד, הממשלה הזאת לא מנוסה, ראש ממשלה לא מנוסה, הוא לא יעיז להחזיר בגלל הבחירות, ולכן יש לי פה חלון הזדמנויות.
לא, השאלה מה...
אגב, מ-2006 קרה בדיוק ההפך. ראש ממשלה לא מנוסה ושר ביטחון לא מנוסה, ולכן התגובה הייתה בלי לחשוב ארבע פעמים.
נכון מאוד. ולכן אני אומר, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. ועוד פעם זה מזכיר לי את 2006. כי הוא ידע שאולמרט ופרץ לא מנוסים, והוא חשב שזה נותן לו הזדמנות לעשות משהו ולא תהיה תגובה. והתגובה הייתה הרבה הרבה יותר חריפה, עד שהוא בסוף אמר, אם הייתי יודע מה תהיה התגובה, לא הייתי חוטף את החיילים.
כן, אז מה ישראל צריכה לעשות בנסיבות האלה, כשלא הכל תלוי רק בה? איך היא יכולה להתנהל בחוכמה בסיטואציה הזו?
להתנהל בחוכמה היה צריך להתחיל לדעתי לפני שנה. לפני שנה היה צריך לקום מישהו, ואני אומר את זה לפני שנה, כי זה יכול להיות עוד הממשלה הקודמת, ולהגיד, שכנינו הלבנוני, אתם מדינה בצרה צרורה, הלירה שלכם, שפעם הייתה קונה כך וכך דולרים, היום היא קונה 5 סנט על אותו דולר. והכלכלה שלכם בקרשים, ויש לכם הזדמנות פה להוציא גז מהים, אנחנו נדיבים אליכם, למרות שלא מגיע לכם, ויהיו שתי אסדות, אחת ישראלית ואחת לבנונית. זה לפני שנסראללה פה יקטוף את הדיבידנדים מהדבר הזה. אבל את זה לא עשינו, התמקחנו, והגענו למקום שהיום כל ויתור שלנו יהיה ניצחון של חיזבאללה.
מתפרש כחולשה, כן.
אני חושב שעדיין אפשר להגיד את מה שאמרתי עכשיו, ולהגיד שזה למרות שחיזבאללה היה, אבל זה פחות אמין.
ולמרות שברור לכולם שאם זה יהיה ההסדר שיוצא על ידינו, אז בנימין נתניהו ומי שכרגע מתחרה על תשומת הלב הפוליטית, יבוא ויגיד שהחברים הללו פריירים, לא יודעים לנהל מסע ומתן, חלשים וכן הלאה. זאת אומרת, יהיה פה גם סיבוב פוליטי. מקבל ההחלטות צריך לדעת שיהיה פה גם סיבוב פוליטי על חשבונו בישראל, אם הוא יהיה נדיב כלפי הלבנונים.
אבל עוד פעם, הדגש הוא הנדיבות ללבנונים ולא לחיזבאללה, וכמה שנהיה נדיבים זה יהיה יותר זול ממלחמה. אז את זה קשה להסביר לציבור הישראלי, אבל זה מה שנכון לעשות.
אגב, גם זה יכול להתפרש כחולשה של לפיד, גנץ, איך ויתרתם, איך זה, אתה יודע, נתניהו יעשה על זה הרבה סיבובים. כן.
נראה לי שבפוליטיקה אתם מבינים יותר ממני. אני מבין באסטרטגיה ובניהול מסע ומתן. ואני חושב שיכולנו להתחיל את המסע ומתן הזה עם הצעות יותר נדיבות.
אוקיי, אבל שמות. זה לא קרה, אז מה כעת אפשר לעשות כדי למזער את הסיכוי למלחמה?
קודם כל, הגנה הכי טובה בעולם. הגנה ומודיעין. כי אם יש לך מודיעין, טוב על מה נסראללה הולך לעשות, ואתה גם יודע לעצור את מה שהוא ישגר, אתה מונע את האירוע. הארבע מלטים שנפלו הם כישלון שלו. הוא מנסה להציג את זה כהצלחה, אבל זה כישלון. הוא רצה לחזור עם תמונות ולהתפאר. הדבר השני זה אם חס וחלילה ההגנה והמודיעין לא נתן התראה וההגנה לא הגנה, אז אנחנו צריכים לשקול טוב את התגובה שלנו.
אגב, זה חייבת להיות תגובה או שזה צריך להיות מכה מקדימה, כמו שלמשל היה נגיד בסבב האחרון מול הג'יהאד?
גם המכה המקדימה היא באה אחרי שהג'יהאד התגרה ואמר שהוא שיתק לנו את החיים בחבל עזה. אז נכון שהוא לא ירה כלום, אבל לפעמים זה יותר גרוע שהוא יש לו הישג בלי שהוא ירה יריעה נכון. אחת. עכשיו, עוד פעם, אתה צודק לגמרי שהתגובה לא חייבת להיות ביום אחרי. עוד היה לוי אשכול שאמר, הפנקס פתוח והיד רושמת. יש מטרות מאוד מאוד חשובות בחיזבאללה שהיינו רוצים לעשות עליהן פריאמטיב, תקיפה מקדימה. אם זה הטילים המדויקים, ואם זה אמרתי המלטים וההגנה האווירית, ואם חיזבאללה פתח איתנו חשבון, אנחנו צריכים לחשוב מה העיתוי הנכון ומה הדרך הנכונה לסגור את זה, בלי להידרדר למלחמה. כן. אבל פה מתחיל כבר דיון שראוי שיהיה בחדרי המטכ"ל והקבינט, כן. ולא נכון לעשות אותו על, מעבר לעיקרון שאמרתי.
תאמר לנו לסיום, מה לוחות זמנים של הדבר הזה? זאת אומרת, יש ציר של לוחות זמנים במסע ומתן על, על הגז, מניח שמזה נגזר ציר לוחות הזמנים של, של נסראללה ומשם שלנו. אז איך זה עובד כרגע? הדיונים נמשכים? המתווך האמריקאי עדיין מדלג?
המתווך האמריקאי יצא לחופשה באוגוסט, נדמה לי בתוסקנה או באיזה מקום.
טוב הוא עושה.
כן, אני לא יודע כמה אתם שמים לב, אבל אירופה וארצות הברית לא כל כך מתפקדות באוגוסט.
כן.
והוא יחזור, הוא יחזור סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר. אם הוא ישיג הסכם, בזה נגמר לוח הזמנים. אם הוא לא ישיג הסכם, אנחנו אמרנו שאנחנו, בלי קשר לאיומים של נסראללה, נתחיל לשאוב בסוף ספטמבר. זה שם לוח זמנים מאוד משמעותי. אני לא יופתע אם פתאום יהיו בעיות טכניות, והקידוח יידחה לסוף אוקטובר, או אולי אפילו, כמו שדיברתם קודם, אחרי ראשון בנובמבר.
כן.
כי זה התאריך שבו, זה לא התאריך, זה האירוע שבו נסראללה אומר, אני פועל. כשאתם שואבים מקריש, שבראייתו הוא שלו. מה שכמובן לא נכון בשום בית דין או דין בינלאומי, הדרישות שלו הן מעל ומעבר, אבל אמרתי, יש דרישות לבנוניות שלהם כן אפשר להתפשר איתם, וגם נכון לעשות את זה.
כן. יפה. עמוס ידלין, תודה רבה לך על הניתוח הזה.
תודה, תודה. שלום לאוזי דן.
אהלן.
כתב פרשן ספורט בארץ. אני מדמיין את חוזה המדינה, הרצל, מחייך בקבר. אתה יודע, הוא כתב את אלטנוילנד ותיאר את חיפה, דווקא את חיפה, בתור עיר מודרנית, אירופאית, עם רכבות באוויר, טלפונים סלולריים, כמובן אחווה בין יהודים, ערבים ומה שלא. והוא לא תיאר את זה, אבל עכשיו לחיפה יש גם נציגה בשלב הבתים בליגה אלופות, לאחר הניצחון, סליחה, טקו אתמול שהעלה אותה שלב הזה. אז קודם כל, תן לנו איזה סיכום של המשחק שאני מבין, לא ראיתי אותו ברגעים הראה רמה גבוהה וכמעט אירופאית. שתיים, מה זה אומר כלכלית ועסקית לגבי מכבי חיפה?
קודם כל, זה לא פעם ראשונה שמכבי חיפה בליגה אלופות, זה פעם שלישית שלה, פעם שישית של קבוצה ישראלית, אבל בגלל השינויים במפעל זה הולך ונהיה יותר קשה, ולא לחינם, זה לראשונה מאז 2015, אז מכבי תל אביב הייתה, הגיעה קבוצה ישראלית. המשחק אתמול צריך להגיד שהכוכב האדום, שהובילה כבר 2-0, תקרת המחצית, הייתה במחצית ראשונה הרבה הרבה יותר טובה, אבל מכבי חיפה, כמו במשחק הראשון בחיפה, פיגרה, הוכיחה אופי, חזרה, וזה לא משנה אם זה שער עצמי של שחקן סרבי ממכבי, מכוכב האדום. מכבי חיפה הוכיחה, היא שיחקה גם נגד אולימפיאקוס בחוץ, במגרש מאוד קשה, גם אתמול במגרש שנחשב אולי מהקשים באירופה, והוכיחה שיש לה את השילוב של יכולת, של מנטליות, ואם אנחנו מדברים על כסף, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף. ליגת האלופות היא הליגה העשירה בעולם, היא מחלקת וזה הולך וגדל כל שלוש שנים בסייקל הנוכחי. מכבי חיפה מובטחים לה בערך 25 מיליון יורו, לפני שאנחנו מדברים על הצלחות, זאת אומרת, זה אם היא לא תצליח.
כל ניצחון שווה עוד 3 מיליון יורו, משהו כזה?
תראה, כל נקודה שווה עוד 920 אלף יורו, זאת אומרת, ניצחון זה 3 נקודות, בעצם סופרים את הנקודות, אבל לפני שאנחנו מגיעים למה היא תעשה, קבוצה שמגיעה לשלב הבתים מקבלת 15.5 מיליון יורו, פלוס איזה מענק לפי הישגים שלה, כשאתה משקלל את 32 קבוצות שכן הגיעו, שזה אומר מבחינת מכבי חיפה עוד משהו כמו 1.25 מיליון, 1.5 מיליון, אנחנו מגיעים פה ל-17 מיליון יורו לפני זכויות שידור.
ולפני מכירת כרטיסים, אני מניח שסמי אופר יהיה מפוצץ, כי יבואו לשם קבוצות הגדולות של אירופה.
זכויות שידור, יש פול טלוויזיוני שתלוי בגודל המדינה, בגודל שוק הטלוויזיוני, במה הקבוצות שלה עושות, זאת אומרת, את זה נדע רק בסוף ליגת האלופות, כי מכבי חיפה היא, זאת אומרת, תלוי גם מה כל קבוצה עושה. אבל הפול הטלוויזיוני מבחינת ישראל, זה אומר עוד 3-4-5 מיליון יורו, קשה להעריך כרגע. זה אם מכבי חיפה תעשה הצגה סבירה, זאת אומרת, אנחנו מגיעים כבר פה למעל 20, וזה לפני הכרטיסים. כמו שאמרת, אנשים מדברים, אנחנו מדברים על 3 משחקים שבוודאי הם מפוצצים, ואפשר לקחת מחירים גבוהים, ואנחנו, מכבי חיפה יכולה לארח קבוצות כמו ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, פריז סן ז'רמן. אני לא יודע אם יעשו את זה כחבילה, אני מניח שלמנויים תהיה חבילה. בכל מקרה אנחנו מדברים פה על עוד לפחות 4-5 מיליון יורו, אם אנחנו מדברים ביורו, אם ככה שאנחנו מגיעים פה ל-24-25 מיליון, לפני נקודות, לפני 920 אלף יורו לנקודה, ואין סיבה שמכבי חיפה שוב תלוי בהגרלה.
עכשיו עוזי, אני יודע, הדבר הכי חשוב פה צריך לבחון על הכיפק, ואנחנו מפרגנים מאוד, למרות שאנחנו לא עודים של מכבי חיפה.
מי, תפרגן אתר, אני לא מפרגן.
אף אחד מאיתנו לא עוד של מכבי חיפה, בואו נשים את זה על השולחן, אבל העובדה שבאמת היא הולכת להיפגש עם סכום כזה גדול, יש בה כדי להבטיח את העליונות של מכבי חיפה עכשיו לכמה שנים טובות, או שיש עוד כמה קבוצות שיכולות ליהנות מהכסף הזה?
לא ממש, כי זה, זאת אומרת, קודם כל זה סכום גדול מאוד, זה סכום ששווה לתקציב של הפועל באר שבע, למשל, הקבוצה עם התקציב השלישי בגודלו, הקבוצה שלך, אבל תראה, יש מקומות, בזמנו דינה מוזגרי בקרואטיה, או בתי בוריסוב בבלרוס, שעלו לליגת האלופות, וקיבלו סכומים שיחסית לליגה שלהם, היו פי 5 ו-6 ו-7 מהתקציב הכי קרוב לקבוצה השנייה, ואז נתן להם רצף של בתי בוריסו ודינה מוזגרי, וכל אחד מהם לקחו 11 אליפויות רצוף בליגה שלהם, בגלל הכסף של ליגת אלופות, גם בשנים שהם לא הגיעו, שהם נפלו במוקדמות.
הם פשוט לוקחו את הכסף הזה, וקולות השחקנים הכי טובים מכל שאר הקבוצות.
פה ההבדלים לא כאלה גדולים. היום התקציב של מכבי תל אביב, שהייתה בליגת אלופות רק פעם אחרי לפני 7 שנים, התקציב של מכבי תל אביב קצת יותר משל מכבי חיפה, אז אולי שנה הבאה זה יהיה הפוך. אבל מכבי תל אביב יכולה להתמודד. אלונה ברקת עם הפועל באר שבע הראתה שהיא יכולה להתמודד. יש פה סכומים משמעותיים שנותנים יתרון למכבי חיפה, לא game changer כמו
אגב, לדעתי, בקבוצות האחרות, נגיד באר שבע או מכבי תל אביב, יש היום איזה דכדוך מסוים של, אצל הבעלים, שלא קשור להישג של מכבי חיפה, אלא לעובדה שאם הם רוצות לתת פייט למכבי חיפה, יצטרכו להביא יותר כסף, להשיג יותר
כן,
כסף.
קודם כל, כן, צריך להגיד שוופה גם בגלל הדברים האלה שהזכרתי על בתי בוריסו וכולי, קצת שינתה את חלוקת הכסף, זאת אומרת, כל קבוצה בליגת העל שהיא מבחינה פיננסית יכולה להירשם לאירופה, זאת אומרת, לא רק עברה בבקרה התקציבית, אלא עצמת ביתר ירושלים למשל לא יכולה לשחק באירופה, אין לה זה, אבל 11 או 12 מתוך 14 קבוצות בליגת העל יכולות, כל אחת מהן תקבל סכום שאני מעריך אותו ב1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, זה לא המון כסף, אבל אופה דואגת לתת קצת פירורים גם לאחרות בליגה, כדי שלא יגידו, הנה, כל הכסף הולך רק לזאת שבליגת האלופות, אבל אני לגמרי מסכים איתך, זאת אומרת, היום מיץ' גולדהר, הבנים של מכבי תל אביב, או אלונה ברקת, מסתכלים, מפרגנים או לא מפרגנים, הם יודעים שעכשיו מבחינה כספית יהיה להם יותר קשה להיאבק נגד מכבי חיפה. מכבי חיפה גם עכשיו עם הכסף הזה, צריך להגיד שבגלל שהיא עלתה לשלב הבתים באלופות, היא מקבלת חלק מהכסף עכשיו. בגבי אירופה אחרים, זאת אומרת, הכסף של הטלוויזיה יגיע בסוף השנה, הכסף של הכרטיסים זה משהו אחר, אבל חלק נכבד מה-15 ומשהו מיליון יורו שהיא מקבלת על ההפעלה, היא מקבלת עכשיו כדי שהיא תוכל להתחזק, זאת אומרת, כדי להביא לצורך העניין מכבי חיפה, כנראה תביא בלם זר או שניים.
אז עוזי, באמת תגיד לנו, כמה מזה הולך לפועלים השחורים, דהיינו השחקנים עצמם, אם בכלל?
תראה, זה כבר עניין של הקבוצה עצמה, חוזים לא ייפתחו, יש שחקנים, זה גם תלוי בטוב ליבו של, של, של בעל הבית, זאת אומרת, יש שחקנים שיש להם בחוזה בונוס עלייה לליגת אלופות, זה לא דבר, בטח עם זרים, זה דבר שהוא מאוד מאוד מקובל, יש גם, היום שאתה רואה, קורה על מעבר של שחקן באירופה מקבוצה א' לקבוצה ב', הרבה פעמים יש מה שנקרא משתנים, זאת אומרת, אני משלם על סמי פרץ מדימונה 15 מיליון, ועוד 5 מיליון משתנים. מה זה המשתנים? המשתנים, אם הקבוצה תגיע לליגת אלופות, אז אני אקבל עוד ככה וככה, אם הקבוצה, אם הוא יפקיע מעל מספר מסוים של שערים, אקבל ככה וככה. אותו דבר על שחקנים, לכל שחקן ברמה בינונית ומעלה, יש בקבוצה כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב וכו', יש סעיף בחוזה. אז חלק מהשחקנים שיש להם סעיפים יקבלו עוד כסף. הרבה פעמים במקרים האלה, בגלל שיש פה הרבה כסף, אני מניח שיאנקה לשחר, זה היה נהוג בעבר, ואין סיבה שזה לא יקרה, ייתן מענקים לשחקנים, הוא יחלק עוד סכום מסוים לשחקנים, לכל הסגל, כבונוס על העלייה. רוב הכסף יישאר בבנקים.
אגב, תגיד, מכבי חיפה עכשיו עקרונית יכולה עם הכסף הזה לבוא ולהציע לכל שחקן בעצם בליגה, או כל שחקן שקבוצות אחרות רוצות, הרבה יותר כסף. יש איזה פייר פליי בדברים האלה? כלומר, לבוא ולהגיד, בוא, אתם לא באמת עכשיו הולכים לקחת את השחקנים הכי טובים מכל שאר הקבוצות ולרוקן את הקבוצות האחרות מכוכבים.
יש פייר פליי פיננסי באירופה, יש בקרה תקציבית, הם כן יכולים, זאת אומרת, זה עניין של כמה הם רוצים להוציא וכמה גג שמותר להם, הם כן יכולים, עכשיו חלון העברות פתוח באירופה עד 1 בספטמבר, בארץ עד 28 בספטמבר אני חושב, הם כן יכולים לבוא ולהוציא על שחקנים. בסופו של דבר, אם למשל עכשיו מוכרים את פלניץ' הבלם שלהם שקיבל הצעות מהמפרץ, יש להם לא רק מהכסף של המחירה שלו, יש להם יותר כסף להשקיע בבלם אחר או בשחקן אחר, והם כן יכולים, אבל שוב, זה עניין של כמה כסף אתה רוצה לשמור, כמה כסף אתה... כן, זה משפר את מצבם, אבל שוב אני אומר, זה לא game changer.
תגידי רק דבר טכני קטן, כולם הרי מחכים להגרלה ולדעת מי יגיע לסמי עופר, ברצלונה, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי או ביירן מינכן, או כולם. מתי זה קורה הדבר הזה?
הגרלה מחר בערב, יום חמישי בערב, ליגת האלופות, בדרך כלל משוחקת מאמצע ספטמבר לאמצע דצמבר בשנה רגילה. השנה בגלל שיש מונדיאל, היא מתחילה יותר מוקדם, היא תשוחק מאוד מאוד צפוף. בעצם יש לנו 6 מחזורי ליגת אלופות על פני 8-9 שבועות. וצריך להגיד שהגרלה, הזכרת את הקבוצות הכי גדולות באירופה, שיכולות להגיע, אבל הגרלה גם יכולה להביא לפה לצורך העניין את נגיד פורטו, לברקוזן ושחטר דונייצק. זאת אומרת, זה עדיין לא... בוא נזכור, הפועל תל אביב למשל, שהייתה בליגת האלופות, הייתה בבית עם שלקה, ליון ובנפיקה, שזה נחמד, אבל זה לא שמות מפוצצים. כן. מצד שני, כן, יכול אפשר לקבל בית של גם ריאל, גם דורטמונד, נפולי וכו'.
אבל זה ווין ווין, אם אתה מקבל קבוצה גדולה, אז יש לך פרסום והכנסות.
יש לך בית יחסית קל, אין פה בתים קלים, אבל יחסית, ואתה עושה יותר נקודות, אז אתה מכניס יותר כסף בפירוש. ואין ספק שכמו שסמי אמר, בהתחלה סמי עופר יהיה מפוצץ, לא משנה מה יהיה בהגרלה, למעשה סמי עופר היה יותר גדול, הוא גם היה מלא גם אם הוא היה ב-40 או 50 אלף צופים.
כן. יפה. טוב. עוזי דן, נאחל הצלחה גם למכבי תל אביב ופועל באר שבע מחר, זה לא פחות חשוב.
זה יותר חשוב.
אולי אפילו יותר. תודה רבה.
שלום לאלי ירון.
שלום איתן.
כתבת לענייני אקלים וסביבה של עיתון הארץ, גם משתפת פעולה עם מגזין דה מרקר בחודשים האחרונים, ואנחנו מאוד שמחים על כך. אנחנו רוצים לדבר איתך על סיפור קטן, אבל אני חושב משקף את העולם הזה של תעשייה וגרינוושינג בעולם המודרני, בעולם שבו אנחנו נמצאים, שמצד אחד הנושא של האקלים חשוב לכולם, כמובן התחממות גלובלית, ואנחנו מרגישים את זה, ודאי האירופאים מרגישים את זה על בשרם ברגע זה, גם הסינים, ומצד שני עסקים כרגיל. אז יש סיפור עם חברה גדולה בשם אלקטרה, ששיווקה בישראל מזגן תחת הטענה שהוא בריא וטוב לסביבה, כי הוא צורך פחות חשמל, או שהוא איננו מזהם, או תכף תספרי מה, ואז בפועל התגלה שבדיוק ההפך, הוא יותר מזהם וצורך יותר חשמל מאשר מוצהר. ואז השאלה היא, אמת בפרסום, איך טיפלו בזה הרשויות?
נכון, איתן, זה סיפור שהוא דוגמה טובה לגרין וושינג, אבל בוא נדייק אותו. בעצם, אלקטרה מפרסמת את עצמה כבר כמה שנים טובות בתור מי שמובילה מהפכה סביבתית, ואולי למאזינים שלנו יצא לראות את הקמפיין שלהם בכל ערוצי הטלוויזיה המסחרית על משבר האקלים עם שלישיית מה קשור. עכשיו, כשחברה באה וככה מציגה את עצמה, היינו מצפים שרוב המוצרים שלה או שעיקרם יהיו אכן מוצרים סביבתיים, ומה שגילינו הוא שהחברה קיבלה כנס שנחשב למאות חמור, על סך של יותר מ-3 מיליון שקלים במשרד האנרגיה, על מחירה של מזגן שנמצא כלא חסכוני, אלא מזיק במיוחד לסביבה, כל כך מזיק כזה שהמחירה שלו נאסרה.
כמה יחידות היא הספיקה למכור מהמזגן הזה?
הם לא אומרים לנו ומשרד האנרגיה לא יודעים. יש טענה של משרד האנרגיה שמהרגע שהם קיבלו את ההודעה, הם עדיין מכרו עוד 700 יחידות, החברה מכחישה. ככה או ככה זה אירוע שהוא חריג, כשיש מזגן שממש מורים להפסיק לייצר אותו ולמכור אותו.
מה המזגן הזה עושה כל כך רע?
יש תקנים של משרד אנרגיה של יעילות אנרגטית, לפי זה מדרגים את המזגנים מ-A ל-G. המזגנים למשל שמשווקים בפרסומת הזאת הם בדירוג A, אבל לצד הפרסומת, כלומר זה לא אותו מזגן שהם משווקים בפרסומת, לצד המזגן נורא טוב שהם מדברים עליו, הם מוכרים את המזגן הסופר מזהם שאפילו לא עומד בדרגה הנמוכה ביותר, וזה הסיפור, כאילו איך ביד אחת כל ההצהרות הכי יפות בעולם, ובצד השני משווקים את זה עד שהרשויות לא נותנות.
למה בכלל אנשים קונים את המזגן הזה? כי הוא יותר זול?
הוא יותר זול, ואני לא בטוחה אם אתה יודע, הציבור בסוף כתוב אותיות באנגלית,
לא, הציבור לא יודע מה החיים שלו.
לא בטוחה אם הוא מודע להשלכות, ולא כולם יודעים שמזגנים הם באמת ענף שהוא, יש לו תרומה מאוד גדולה לפליטות גזי החממה, בטח בישראל אנחנו מדברים על משהו כמו 6%, ואתם יודעים, זה קצת מצחיק, אנחנו צריכים את המזגן כמובן כדי להסתגל, כי בלי המזגנים באמת כן. כולנו נמות פה מחום, אבל מצד שני, התרומה שלהם למשבר היא לא קטנה.
כן, אם כדור הארץ לא היה מתחמם, לנו צריכים מזגנים, אבל תגידי, איך מסבירים בעניין, את העניין הזה באלקטרה? הרי אני מניח שכשחברה מניפה את הדגל הזה של מהפכה סביבתית, היא מנסה איכשהו בכל זאת שהמסר הזה יחלחל לכל שכבות הארגון, או בוא נאמר, היא לא יוצאת בקמפיין בלוף מוחלט, אז מה, היה שם איזה נתק בין הרעיון הבסיסי, השיווקי, התדמיתי, ובין הביצועים בפועל?
אתה פשוט מניח הנחה לא נכונה.
אני אגיד לך למה ההנחה היא כן נכונה. אני חושב שכשחברה היא רצינית, והיא מניפה איזשהו דגל, אתה צריך שמשהו מאחורי זה יהיה נכון, שזה יהיה אותנטי. סתם לעשות קמפיין שקרי, די מהר יעלו עליך.
לא, אבל סמי, העניין הוא, הם מבחינתם, הקמפיין הוא לא שקרי, הקמפיין בסוף מדבר על מזגנים מסוימים מבחינתם, שהם משווקים בזה.
אז יכול להיות שהקמפיין הוא, אנחנו משווקים גם מזגנים מאוד טובים לסביבה, לא רק מזגנים טובים לסביבה.
בדיוק, הם באים ובקמפיין שוב, כמובן הם אומרים, אלקטרה מובילה את המהפכה הסביבתית, ומדברים על עצמם באופן כללי, אבל הטענה שלהם, הנה, יש לנו את המזגנים המובילים, הטובים, אנחנו חברה מובילה, ופה נפלה תקלה נקודתית, עם מזגן נקודתי, הם גם מאשימים את משרד האנרגיה ומכון התקנים, שלא בדקו את זה כראוי, ובדקו להם רק מזגן אחד, ולא את כולם, כלומר, הם מבחינתם עושים המון פעולות, ופה זה דבר נקודתי.
אתה יודע מה, זה באמת מזכיר לי, במובנים מסוימים, את המשברים גם של שטראוס, וגם עכשיו של סנפרוסט, תנובה, של איפשהו בא, אתה יודע, בהנהלה הראשית יש הרבה מאוד רעיונות טובים, ובאמת הם באים בטוב, מה שנקרא, אבל נתק או חוסר יכולת לבוא ולייצר תרבות ארגונית שהיא לכל סדרת הארגון, שהיא מונעת את התקלות האלה. זה שיושבים בבורד ומחליטים החלטות מאוד מאוד יפות, זה נחמד, אבל אם אתה לא יודע לפקח על המפעל בצפון, או על קו הייצור, או על מי שמייבא איזה משהו פתאום מאוד בזול, יש פה פער פשוט שהוא כשל ניהולי.
אני חולק על הנקודת מוצא שלך. אני חושב שהארגונים האלה קודם כל מסתכלים על הרווח שלהם לפני כל דבר אחר. מכירות ורווח. אחר כך, בתוך הדירקטיבה
אבל
הראשונה...
אבל בסופו של דבר מתמודדים עם משברים ניהוליים ותקשורתיים מאוד מאוד חמורים, שלוקח הרבה מאוד זמן לתקן אותם, וגם עולים הרבה כסף.
בתוך היעד הראשון של להרוויח כמה שיותר, באים ואומרים, יש לנו פה צרכים, למשל של שיווק, למשל של התנגדות של צרכנים, וסביב הנושא הזה הם מייצרים נרטיב. יושבים עם היועצים התקשורתיים, יושבים עם משרד הפרסום, עם האסטרטג הזה והאסטרטג הזה, ואומרים לעצמם איך נספר לצרכנים ולציבור שאנחנו ירוקים, שאנחנו משלבים מגזר, מגדר ואנשים בעבודה, שהממשל התאגידי שלנו נכון, כל הדברים שהיית רוצה בתור תאגיד מכיל לשדר החוצה, ובוא נעשה את זה בצורה הכי טובה, בצורה הכי זולה, אבל לא על חשבון רווחים. ומרגע שאמרת לא על חשבון רווחים, אז אתה לא יכול לא למכור מזגן זול שהולך מצוין בימים אלה.
כן, עד שבאמת יש נזק כזה, ועד משלמים, יכול להיות ששווה להם את ה3 מיליון שקלים שהם הולכים לשלם, זה בטח לא שווה לשטראוס את המחיר שהם שילמו עבור משבר השוקולד. שאלה לי רק לסיום, מה יקרה מכאן והלאה? אם יוותרו לחלוטין על מחירת המזגנים האלה, או שהם יעשו איזושהי התאמה?
הסיפור בסוף הוא כבר, כלומר, הוא התגלה לנו עכשיו חשפנו אותו, אבל הסיפור נגמר. הם הפסיקו אחרי הכנס שנתן להם משרד האנרגיה לשווק את המזגן הזה, והם אומרים לנו בתגובה, אנחנו ממשיכים לנופף בדגל הסביבתי, ואומרים, אנחנו עד סוף העשור נעביר 90% מהמזגנים שלנו לשוק, שיהיו חסכוניים, ופה הייתה שגיאה נקודתית. אנחנו כמובן נמשיך לבדוק, לעקוב, ולראות את החברות האלה שמניפות הדגל, מה הן עושות בפועל. והלוואי שהפרסום הזה יביא לזה שהם באמת יוציאו את, אם יש להם עוד מוצרים כאלה, לזה שגם הם ירדו מהמדפים ולא ישווקו בזול לצד המוצרים.
אז או שתורידו את המזגנים האלה מהמדפים, או שתורידו את היומרה שלכם להוביל את המהפכה הסביבתית. זה לא הולך יחד. לירון, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, היה נחמד ונעים.
כן, סוף שבוע נחמד ונעים גם לך.
כן, ונגיד גם תודה למאיה בניסן שעורכת אותנו. מחר יהיו פה המרקרים. אנחנו יהיו פה כרגיל בתחילת השבוע הבא. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.